שלום לכולם. יש לנו זמן קצר, 40 דקות. ננסה לעמוד על איזה נקודה, על איזה יסוד, על הנושא הזה שאנחנו ננסה למצות אותו בזמן הקצר שיש לנו, עד כמה שניתן. עוד 24 שעות אנחנו כולנו, אני מקווה שבעזרת השם כולנו נעמוד בבניין שלם, אבל אם זה לא יהיה אז אנחנו נצטרך להמשיך במועד הזה שנקרא תשעה באב. וקצת רציתי לעמוד על העניין של החורבן, ומה התוכן שלו ומה עניינו ומה לנו זה אומר ואיך אנחנו צריכים ומה אנחנו צריכים לבנות בקרבנו, איזה תודעה עמוקה צריכה להתפתח בנפש שלנו, בחיוניות החיים שלנו, ביחס לחיסרון הגדול שאנחנו כבר כמעט 2000 שנה הוא מלווה אותנו. אז כדי להיכנס לעניין, רציתי ללמוד איתכם את המדרש במסכת מכות. ודאי הוא מוכר לכולם, אבל הייתי רוצה ללמוד ביחד איתכם את הנושא הזה. במקור מספר אחד, אומרת הגמרא במסכת מכות, חב ד' עמוד א' חב ד' עמוד ב', כך: וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו כל המונה של רומי מפלטה, מהארמון, מהמרכז המלכות שלהם, מריחוק של 120 מיל, והתחילו בוכין, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקנו שרוף באש ולא נבכה? אמר להם: לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים כל הגוורדיה הזו, כל הקדושים הללו, כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם, כי זה הדין. כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכין? אמרו לו: מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להם: לכך אני משחק. דכתיב: העיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. שואלת הגמרא: וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה היה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, בירושלים נעים תהיה, וגומר. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזו, הזה, אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. יש הרבה שאלות על המדרש הזה, אבל אני אגע בנקודה אחת. בשביל מה צריך לספר שני סיפורים, ולא יודע בסיפור אחד? וגם מה בכלל, הם צודקים. מה זה רבי עקיבא משחק? מה זה אתה... כמו שאנחנו אומרים, אתה ליצנים? אתה ליצן? מה זה הדבר הזה? הדברים רציניים מאוד, ואתה משחק. בנקודה הזו עומד המערשה, מסביר בחידושי אגדות, המערשה שעוסק באגדה הזו, ואומר כך, רבי עקיבא התאבל יחד איתם, הוא היה ביחד איתם, הוא כאב ובכה וקרא את בגדיו, כי מפשט הכתוב נראה שרק הם קוראים את בגדיו והוא לא קורע, רק הם מתאבלים והוא לא מתאבל, ועל זו הקובלנה כנגד רבי עקיבא שלהם. אומר המערשה, לא כך, זו טעות להסתכל בצורה כזו. רבי עקיבא בכה כשהוא ראה שועל חיה מאוסה שיוצאת מבית קודשי הקודשים, אבל מסוף המדרש, מסוף האגדה הזו, מדרש חכמים, עומדים על התוכן הפנימי של מה שהתברר לשלושת ארבעת התנאים הקדושים האלו בשיעור האמונה שרבי עקיבא העביר להם. ומה הוא? הם אומרים לו בסוף, דרך אגב, לשון שלא מצויה בש"ס. זו הלשון, המטבע הלשון היחידה בש"ס, בכל הש"ס, שנמצא, שהמטבע הלשון הזה של עקיבא ניחמתנו פעמיים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, מצויה. בשום מקום זה לא נמצא בש"ס. והנקודה הזו היא צריכה בירור. זו הנקודה שרבי עקיבא דרכה מברר לכל התנאים הללו, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע לשלושת התנאים הגדולים הללו, מה משמעות החורבן, איך מביטים על החורבן, מה זה חורבן, מה משמעותו, ואיך אנחנו אמורים להסתכל כשאנחנו בתוך החורבן, מה זה צריך לעורר בנו, מה זה צריך לשנות בנו, להעמיק בנו. רבי עקיבא בא ואומר להם דברים לכאורה פשוטים מאוד. כל התנאים האלו לא חשודים שלא יודעים תנ"ך, ולא יודעים את נבואתו של אוריה, ולא יודעים את נבואתו של זכריה. אבל את היכולת, את הגבורה, להיות בתוך החורבן, לקרוע יחד איתם, להיות בשיא הבכי, בשיא הכאב, בעומק הכאב, ולא לשקוע בו. להבין את המשמעות ולראות את השעה, את השעה שהיא שעת משבר נוראית, ולהתקומם ממנה, לקום ממנה, להתרומם אל מבט אחר. וזה מה שהם אומרים לו בסופו, בבירור הסופי שהתברר להם, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. והמשמעות של כפל העניין זה התוקף של מה שלימדת אותנו ומה שלמדנו בשיעור שלך. שאת החורבן ואת החיסרון ואת ההרס אפשר להתבונן עליו וצריך להתבונן עליו בשני ממדים. יש את הממד של מה שאנחנו רואים, של מה שאנחנו נפגשים, עם מה שאנחנו נפגשים. ויש את הממד של איך אנחנו מביטים על כל המציאות. מתוך איזה מבט, מתוך איזה עיניים. וזה מה שרבי עקיבא מלמד אותם. אנחנו מביטים על כל המציאות של ההרס, של החורבן, מתוך עיניים אמוניות, מתוך עיניים נבואיות של התקיימות חזון הנביאים. ומתוך כך אנחנו צריכים להתבונן על מה שקורה איתנו כאן ועכשיו. וזה מה שינחם אותנו. וזה מקור הנחמה. אבל כדי להבין את מקור הנחמה, רבי עקיבא קורע, רבי עקיבא מתאבל, אומר המהרש"א. הוא לא עומד מבחוץ לכל המהלך, לכל העניין. הוא לא מנותק מכל ההתרחשויות, מכל מה שקורה. וכדי להבין מה זה חורבן בית המקדש ומה החורבן הזה חולל בעולם, באנושות, באומה, מה זה החורבן הזה? מה המשמעות שלו? נתקדם למקור מספר 2, שבו זה מדרש רבה. זה בנוי על מה שהמהר"ל במקור מספר 3 אומר, ואנחנו נקרא את זה עוד מעט. אומר המדרש, אמר רבי יהושע בן לוי, אילו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה להם, קסטריות היו מקיפין אותו כדי לשומרו. שהיה יפה להם יותר משל ישראל. נפסיק פה ונראה למטה את הפירוש של המדרש. אילו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש הזה, אוהל מועד, יפה להועיל להם, כלומר כמה בית המקדש מועיל לעולם, לאנושות, איזה תועלת יש להם, מה הוא משפיע עליהם, איזה טוב הוא מביא, איזה עושר הוא מביא לעולם. היו מקיפין אותו לשומרו בקסטריות, אומר הפירוש פה, מחנות חיילים ומבצרי שמירה, היו מקיפים אותו לשומרו. לא צריך מגנמוטרים ולא כל הדברים האלו, לא צריך שום דבר. לא מודיעין ולא מצלמות ולא כלום. הם בעצמם היו מגייסים את כל המשאבים הנדרשים שלא ייכנס איזה משוגע לבית המקדש, להר הבית, לאוהל מועד. אבל כדי להבין את החורבן את מה חסר לנו ובאיזה מצב אנחנו נמצאים, חייבים אנחנו להמשיך במקור מספר 3, שבו המהר"ל מעמיד בכמה נקודות שהבאתי את מה המשמעות של בית המקדש. כן. אז כדי לעמוד על החורבן, כדי לעמוד על המשמעות, על התוכן, על העניין, מה זה חורבן בית המקדש ומה זה החיסרון הזה, כי נראה על פניו שרק החיסרון הוא חיסרון בגלל שלקחו לנו את הבית שלנו. הם שולטים ולא אנחנו. יש לנו איזה שטח אדמה, איזה עניין טריטוריאלי, רכוש שמישהו בא וגזל לי אותו. ככה מסתכלים על הר הבית, ככה מסתכלים על בית המקדש, ולא מבינים על מה אנחנו צמים, על מה אנחנו כדברי איכה, כדברי ירמיה באיכה בספרו, על מה אנחנו יושבים פה. להבין את התוכן, להבין את העומק. אנחנו יושבים בגלל שלנו נלקח משהו, בגלל שיש לנו איזה אינטרס פרטי, ולכן אנחנו רוצים לעלות ולהביע את מחאתנו ואת נחרותנו, או שזה משהו אחר בכלל, ברמה אחרת. בשלוש נקודות שהמהר"ל עומד עליהם הייתי רוצה שניכנס וניפגש עם... גם זה חלק מהחיסרון. כן? כי ישב בחושך השם אור לי. ומעתה במקור מספר 3 אומר המהר"ל בנצח ישראל, ולא בכדי המהר"ל עומד על תוכן משמעות החורבן בספר נצח ישראל, כי המהר"ל בא לרומם אותנו אל מבט מתוך כל שיא החורבן, עומק החורבן, להתרומם ולהסתכל ואיך להסתכל על כל ההרס והחורבן והמשבר הזה. נצח לא בכדי הוא קורא לספרו נצח ישראל, שבו הוא מעמיק את הבנת תוכן ומשמעות החורבן. אבל כדי שנבין את זה, אנחנו חייבים להבין מה החיסרון, מה חסר לנו. אומר המהר"ל במקור מספר 3, והאם, שוב אני רוצה להוסיף, והאם זה החיסרון שלנו רק, או זה משהו אחר? אומר המהר"ל במקור מספר 3, ומעתה מתחיל לספר בחורבן ירושלים, שהיה הסיבה הראשונה לחורבן ירושלים בר קמצא. כמה אירועים, שלושה אירועים מרכזיים, והאירוע הראשון המרכזי זה היה בר קמצא. ואחר זה, אחר הסיפור הזה של בר קמצא, היו נמשכים סיבות השייכים אל החורבן שבא עליהם, שבא עליהם. אומר המהר"ל כי ירושלים עיר הקודש והמזבח אשר הוא שלמות כל העולם. שכן אמרו חכמים, מה שקראנו במדרש עכשיו, אלמלא היו יודעים האומות מה מועיל להם בית המקדש, היו בונים אותו של זהב. בהמשך המדרש אומר את זה. וזה בוודאי כך, כי למעלת המקדש ראוי שיהיה בית המקדש שלמות אל כל העולם, לא לישראל לבד. ולפיכך אמרה תורה לקבל קורבנות מן הגויים המקריבים קורבנות. ואם היו האומות מתנגדים אל בית המקדש, לא היה יכול לעמוד אפילו שעה אחת. בשעה שהאומות מושלים, שהיו מחריבים אותו. לכך אף כי האומות מתנגדים לישראל, אבל בית המקדש, לפי שיש צד בחינה אשר בית המקדש הוא שלמות כל העולם, אף לאומות, ולכך לא נחרב על ידי אומות. רק, אני מוסיף, רק על ידי שנאת חינם ומחלוקת שבישראל, ועל זה נחרב הבית. כלומר, מי שבעצם החריב את בית המקדש, זה לא אומות העולם. זה שנאת חינם ומחלוקת שהייתה בישראל. זה שבא אחרי זה שלטון רומי והרס והחריב את הבית, על זה אומרים לו חז"ל בגמרא בקיטין, אתה לא עשית כלום, קמח טחון טחנת. אתה לא היית יכול להיכנס לירושלים אם עם ישראל היה מחובר להר הבית ובית המקדש. אבל אנחנו צריכים להבין, אומר המהר"ל, שחורבן בית המקדש הוא חיסרון עולמי, הוא חורבן עולמי. העולם בעצם הוא חרב. לא רק אנחנו חסרים ונחרב הבית. נכון שבית המקדש והר הבית נמצאים בארץ ישראל, בירושלים עיר הקודש. אבל התוכן הפנימי של בית המקדש הוא שייך לכל העולם. כלומר, זה לא רק שזה חיסרון שאין כאן בית, אלא חיסרון טכני, אז בוא נבנה את הבית הזה. אלא זה חיסרון מדרגתי. העולם חסר צורה, העולם חסר נשמה, העולם מת שאין בית מקדש, חסר חיים. ולא רק זה, אומר המהר"ל במקור מספר 4, ואמר שנכנסו בו גויים בשבעה לחודש. הגמרא אומרת, התחילו להיכנס בשבעה לחודש, פירוש, היום המוכן לשריפת בית אלוקנו הוא יום עשירי, כדי מסיק שרוב ההיכל נשרף בעשירי לחודש. ואתה מתבהר, ובשבעה לחודש נכנסו גויים בו, ובתת לעת ערב, כאשר פנה היום, הציתו בו האור. כי זמן זה מוכן לביטול הקדושה. והמוכן לביטול הקדושה הוא עת ערב, שהערב גם כן הסתלקו את האור. ואז היה חרב אור העולם גם כן. מה זה אור העולם? שהוא בית המקדש, כדברי חז"ל בגמרא בבבא בתרא דף ד', שבית המקדש נקרא אורו של עולם. והיינו דכתיב, אוי נא לנו, ירמיה הנביא אומר בחורבן הבית, אוי נא לנו, כי פנה היום כי נטו צלילי ערב. ופירוש הדבר, אוי נא לנו, כי פנה מציאות העולם, שנקרא יום. וזה היה כשחרב הבית, כי נטו צלילי ערב, דהיינו שחשך העולם כשחרב הבית. מעמיק וממשיך המהר"ל להסביר לנו מה זה החורבן, מה המשמעות שלו, למי החורבן הזה מכוון. זה לא אינטרס ישראלי, ביטחוני, כלכלי, לא יודע מה שהכניסו שם. זה עניין ששייך לנשמת ההוויה, לעתיד העולם, לאיך העולם ייראה ואיזה מציאות העולם נמצא ואיך מתקנים את זה ומה צריך לעשות עם זה ומי מופקד על זה. אבל החורבן של בית המקדש, החיסרון הזה, מעמיק המהר"ל, זהו חושך. העולם לא רק שחסרה לו שלמות, זה גם חושך. כי נטו צלילי היום, אין יום. היום הבהירות, הראייה המפוקחת, ראייה כללית, פנימית, עמוקה, חסרה בעולם. חושך מאפיל על העולם כולו. העולם חסר מציאות בחורבן הבית. החורבן של בית המקדש איבד וחיסר לנו את המציאות שלנו, את החיים שלנו. הדברים פשוטים וברורים מהשבוע האחרון. אני לא רוצה לקחת אותך ל-100 שנים ו-2000 שנים, אבל הדברים פשוטים וברורים מהשבועיים האחרונים. לראות את המציאות ואת המצב ועוד דברים אחרים, שאם בית המקדש היה קיים, כלומר, אם היה אור ואם הייתה בהירות ואם הייתה מדרגה של שלמות, דהיינו כשבית המקדש היה קיים, אז כל העולם היה מבין. אז כל האנושות, כל התרבויות, לא צריך את האומות המאוחדות, את האום, שיגיד שירושלים לא שייכת לעם ישראל, וחברון לא שייכת לעם ישראל, וכולי וכולי. אלא הם היו מגייסים את כל המשאבים להביא לכאן את כל מה שצריך על מנת להעמיד את המקום המרכזי הזה. וכל מה שקורה איתנו, כל המשברים שעוברים עלינו, זה בגלל זה. זה בגלל חסרון משמעות החורבן. שאנחנו לא מבינים מה חסר לנו. לא לנו בתור אנשים פרטיים, או בתור לאום רק, אלא בתור, במציאות העולם, באנושות, בכל ההוויה. כשהמהר"ל קורא לזה שמציאות העולם שנקראת יום היא נחרבה, אתה כבר לא רואה. מה שאתה רואה זה רק דמיון, כפי שנראה. אתה חושב שזה יום, אבל באמת זה לילה וחושך. דהיינו שחשך העולם כשחרב הבית. ממשיך המהר"ל במקור מספר 5, מה בית המקדש, מה החורבן הזה גרם, ואם היה קיים בית המקדש, מה היה, מה זה היה מונע. ובית המקדש היה גורם שהיה מתגרה בישראל המלכות, כי אין ישראל תחת רשות האומות. אין ישראל תחת רשות האומות מצד שיש להם בית המקדש. ולכך אמר למלך אותו זה שהשתתף בסעודה של קמצא ובקמצא ואחרי זה הלך להלשין על עם ישראל למלכות רומי, מה הוא אמר לו? מרדו בך היהודים, היהודים מורדים בך. כלומר שאין ישראל תחת רשות וכוח האומות, זה בעצם מה שהוא אמר לו. וכל זה כדי שישלח להם קורבן להקריב, ובזה יראה לעולם שישראל, או למלך גם, שישראל הם על האומות, הם על האומות מצד בית המקדש. ובשביל זה בחר בדבר זה, אותו מלשין, בקורבן הזה, שהביא את הקורבן, אמר לו, לך תראה לה, אני רוצה לראות אם הם יקריבו את הקורבן שלך. כי בזה, אומר המהר"ל, דהיינו בית המקדש, נראה בחינה זאת יותר מנשאר דבר. כלומר, מה שהמהר"ל אומר כאן, כשבית המקדש קיים, כשיש בית מקדש, שבית המקדש עומד על תילו, אין שיבוד. ישראל הם עצמאים, אין שום אומה שמתגרה בה, שיכולה להתגרות בה, שיכולה לשבת בה. כי באמת מצד האמת ישראל הם לא תחת רשות שום אומה בעולם מצד בית המקדש. כלומר בית המקדש הוא מגלה את הגודל הזה, את העוצמה הזו, את האמת הזו, שישראל הם למעלה מכל האומות. הם חירותיים, הם עצמאיים, יש להם חירות גמורה. בחורבן הבית שחרב בית המקדש, איבדנו את העצמאות, את העצמיות, את ההכרה, את הזהות, את תפקידנו, את יהודינו, את מי אנחנו. כי כשבית המקדש קיים, כמו שאמרנו מקודם, יש אור, יש בהירות, וכשיש בהירות בעולם, יש מציאות של יום אמיתי, אז גם אומות העולם יודעות מה התפקיד של ישראל בעולם, ולמה בית המקדש רק עם ישראל מופקד עליו. ואנחנו היינו, כלומר אומות העולם היו מבינים, שכל המשאבים, כל הכספים, כל האוצרות שלהם, ויש להם הרבה אוצרות, והקדוש ברוך הוא נתן להם אוצרות, היו מפנים אותם לאדריכלי ומהנדסי עם ישראל, כדי לבנות אותו מזהב, כדי לשמור עליו מכל משמר. זהו חורבן בית המקדש, חורבן הבית. וכדי להבין את זה יותר לעומק, אומר הרב באורות הקודש, חלק ג' דרך הקודש והשוויה, ולא הבאתי את הכל, הבאתי רק קטע. אומר הרב כך, מה זה כשבית המקדש קיים ומה זה כשבית המקדש חרב? מה בעצם חסר לנו? למה אנחנו צריכים לשאוף? מה צריך להתברר לנו? מה המשמעות לנו, לדור שלנו, לתקופה שלנו? ממילא מה אנחנו צריכים לעשות? אומר הרב במקור מספר 6, העליוניות הזאת של שכלול כוח הדמיון, בכלל ובפרט, היא עטרת תפארת. כוח הדמיון הוא כוח עצום בנפש, הוא כוח המחולל את כל העולם, את כל האישיות, את כל העולמים. כוח הדמיון הוא כוח שמניע את כל התרבות, את כל התרבויות, את כל מה שקורה איתנו מסביב. את עצמנו, אותם, את העולם, את התרבויות, את המודרנה, ואת כל מה שקורה. שכלול כוח הדמיון. אומר הרב, כשכוח הדמיון משתכלל, זו עטרת תפארת. הוא מביא כתר, עטרה, יופי. וכשכוח הדמיון הוא בחושך, הוא משובד, הוא בצללים, הוא רק רואה צללים, אז תארו לכם לאן זה מוביל אותנו, לאיזה תחתיות ארץ, לאיזה שפלות, לאיזה השפלה של צלם אלוקים שבאדם, של צלם אלוקים שבאנושות, של הנשמה, של ההוויה, של האלוקות בעולם. הכל חרב, זה מחריב את כל המציאות. אומר הרב, ממשיך הרב ואומר, ששכלול כוח הדמיון, שיעטרת תפארת, אינה הולמת, כי אם לפי אותו הערך, שהשכלולים המעשיים והשכליים, כבר מיוסדים. כל הבניין החומרי, והבניין הרוחני, כל התוכן הפנימי, האמוני, המצוותי, המוסרי, הנפשי, לא רק בישראל, אלא בעולם כולו. הצדק, עיר הצדק, עיר האמת, עיר המוסר, זה כבר משפיע על כל העולם, על כל התרבויות, אז זה מביא עטרת תפארת. אי אפשר לצייר, אומר הרב, תכונה שלמה של עושר הדמיון, כשהבערות שולטת והרשעה המעשית מתגברת. מתי זה מגיע? כשיש בערות ויש רשעה. כשיש חורבן. כשלא מבינים מה משמעות החורבן. כשלא רואים את החורבן. כשמסתכלים ומתבוננים על החורבן, רק בזה ששואלים מהלכים בו. ולא רואים מתוך מבט של נצח ישראל את מה התוכן הפנימי של החורבן הזה. מה הוא עושה לנו ומה הוא מניע אותנו, לקראת מה הוא מוביל אותנו. ואיזה מהלך הוא בונה בקרבנו. אומר הרב, כשהבערות שולטת והרשעה המעשית מתגברת, רק בהתרוממות רוחנית ומעשית חשובה וקבועה אפשר להשיב את בניין בית המקדש למקומו. בית המקדש זה לא איזה מבנה של איזה אדריכל שבונה איזה בית משוכלל, אלא בית המקדש זה המדרגה, זוהי השלמות, זוהי עיקר המציאות של כל העולם כולו, בלי יוצא מן הכלל. וזה יבוא רק מתוך מה שתתברר. רק מתוך מה שנבין, שנתמלא בתודעה אמיתית עמוקה, שצריך לעבוד עבודה רוחנית כבירה, רוממות רוחנית ומעשית חשובה וקבועה. לא משהו חווייתי של איזה שלוש פעמים נבקש ונתחנן לווקף או לאיזה מופתי או לאיזה מישהו בירדן או לא יודע מי, בסעודיה, לא יודע מה, שיאפשרו לנו להיכנס, רק לעמוד ולראות ולהשתחוות. לא, לא בזה. בזה אנחנו משפילים את משמעות החורבן ואת התפקיד ואת הייעוד ואת ההבנה מה זה בית מקדש ואיך מרוממים את בית המקדש. ומה בית המקדש צריך לעורר בנו? אומר הרב, לא במשהו מזדמן, לא באיזה בקשה ושתדלנות, זה חילול השם גדול, אלא במחשבה ורוממות רוחנית מעשית חשובה וקבועה. זה דבר שצריך, זה תהליך עמוק, תהליך ארוך שצריך לפתח ולהתפתח בקרב האומה כולה, מקטננו ועד גדולנו. ועד שלא פיתחנו בקרבנו את האמת הזו, את הגודל הזה, את התודעה הזו, את העוצמה הזו, אנחנו חסרים עדיין בהבנת משמעות החורבן, בהבנת החורבן יותר מזה ומשמעותו, ומה זה בית מקדש. אז עלינו לחזור ולהבין לרבי עקיבא ולהבין מה זה משמעות החורבן כפי שהוא הסביר להם. ושבית המקדש וחסרונו, וזה מה שצריך להסביר לאומות העולם. וקודם כל, לנו. לנו, אנחנו צריכים לברר את זה בקרבנו. מה זה בית מקדש? מה זה מציאותו של בית המקדש? ומה זה חסרונו ממילא? שזה עניין עולמי. זה חיסרון של כל היכולת של העולם להתקדם, להשתכלל. יותר מזה, של הדמיון, של כוח הדמיון שיש בעולם, שעליו אומר הרב בישראל ותחייתו, בספרו אורות, התרבות הזמנית בנויה על כוח המדמה. היא יודעת מה זה כוח המדמה, היא יודעת מה המשמעות שלו, היא יודעת איך אפשר דרך כוח המדמה להפיל את כל הטוב של העולם, את כל האור של העולם, ולהחשיך את העולם. ואומר הרב, רק מתוך שנבין, שכוח המדמה שהתרבות הזמנית הזו של מה שאנחנו חווים, אירופה, אמריקה, התרבות הזמנית, שכבר למעלה ממאה שנים, בכל מיני מודות למיניהם, אופנות, צבא שעה, צבא זה, כל מיני צבים, כן? היא הורסת ומשפילה את מה שבית המקדש יכול להביא לעולם כולו, את האור, את השכל, את הדמיון, את היופי, את כל הטוב שיש בעולם. חסרים אנחנו, אומר הרב, בלי שנבין קודם כל אנחנו, מתוך עמל ויגיעה, מתוך עבודה מתמדת שתתפתח בחברה הישראלית, שבית המקדש הוא לא עוד מקום, הוא לא עוד שטח, אלא זה מדרגת חיים אחרת. להשיב, לכן הרב אומר, אפשר להשיב את בניין בית המקדש. צריך להשיב אותו. השבה זה כוח תהליכי שרק אליהו, שרק כוחו של הבנת התהליך, שזה התהליך ארוך, שיש לו חזון ויש לו יהודים, יהוד, יש לו מגמה, הוא צריך להתפתח בקרב האומה, בקרב החברה, ובלי לקפוץ שום מדרגות, שלב אחרי שלב, כך אנחנו נשיב את בית המקדש, נשיב את בניין, לא רק נשיב את בית המקדש כרעיון, כתוכן, אלא נשיב אותו בממשותו, את הבניין עצמו, וגם אומות העולם יסייעו לנו בזה. הם היו הראשונים. והשכלולים המוקדמים הולכים למייסד את בית הזבול, למקומו. את נווה הפריון, שהדר אל שם שורה. אבל לעומת זה, לעומת השכלול הזה, התביעה לשלמות היופי המפואר, ושכלול הדמיון בכל איתניותו, עם כל מה שלפניו וכל מה שלאחריו, עם כל מה שלמעלה וכל מה שלמטה ממנו. זהו היסוד האיתן של תביעת החיים, התוכן המחולל בחסרונו את הצעקה הנוראה שיושב הקדוש ברוך הוא ושואל כארי, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין האומות. שנאמר השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו שאוג ישאג ענבהו. כאן הרב אורות הקודש אומר את העומר העמוק של חסרון בית המקדש, של החורבן. שאגת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומרת, הגמרא אומרים חז"ל בחגיגה דף ה' שיש לו מקום שנקרא מסתרים, שרק הוא בעצמו לבד יושב ובוכה שם, שואג. ומה השאגה הזו קורה, אומר הרב, השאגה הזו היא לא פחות ולא יותר, זו תביעת החיים. הקדוש ברוך הוא רוצה חיים, רוצה לתת חיים, ואנחנו צריכים ללכת בדרכיו. אנחנו צריכים להיות חפצי חיים, ולשם זה אנחנו מוטל עלינו לתבוע את החיים. תביעת החיים זה תביעת האמת, תביעת הטוב, תביעת האור, שלמות העולם. ואת זה אנחנו צריכים להסביר לעצמנו קודם כל. מתוך שנסביר לעצמנו, אנחנו נוכל, וגם לא צריך, כל העולם יבין את זה. כי העולם חפץ בתוכו, בעומקו, לשמוע את זה. הוא רוצה את זה. והקדוש ברוך הוא שואג, הקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל, לאומה הישראלית, לעם ישראל, לטבוע יחד איתו את החיים, את שכלול החיים, את שכלול כוח הדמיון, את שכלול כוח היופי, שבית המקדש מגלה אותו. ויש כאן מקור, איך מגלים את זה? איך מביאים את זה לידי ביטוי? אומר הרב, זה לא הבאתי לכם, אבל אני אקריא לכם, זה מקובץ שיעורי, מקובץ שמונה קבצים, קובץ א', סימן תפרש ממחת, אומר הרב בשני משפטים כך, הכוח המחיה את נשמת ישראל, מהו הכוח שיחיה, שמוסיף חיים, שמרומם אותנו, שיביא אותנו להכרת האמת מתוך הבנת החורבן, משמעותו, ומה זה קורה לנו, למה זה קורה לנו? לטבוע חיים, טביעת חיים, רוצים לחיות, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שואג, אנחנו רוצים חיים, אנחנו, לא רק אנחנו, אנחנו רוצים, אנחנו זועקים את זעקת העולם, שהעולם שקוע בבערות ופיראות ורשעות, ואנחנו זועקים את זעקת העולם הזה, זעקת האנושות, שהיא נמצאת בדם, בים של דם ושל שחיתות ושל טומאה ושל ריחוק ושל הרס וכאוס, ואנחנו זועקים את הזעקה הזו. עם ישראל זועק את זעקת העולם, ומה הכוח המחיה אותנו? הכוח המחיה את נשמת ישראל, אומר הרב, היא העריגה הנפלאה לבניין בית המקדש ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה, שרק ציפייה זו מרוממת את רוח כל הדורות כולם. לדעת, כמה פעמים אומר הרב, לדעת, הדעת, ההכרה, שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסטוריה. עם ישראל צריך להתרומם, להשתכלל, להכיר את תפקידו, את יהודו, את שליחותו העולמית, כאור לגויים, כמביא טוב לעולם, בזה שהוא ישכלל ויעמיק ויתמלא וירגיש מתוך החיסרון, מתוך השיעור של רבי עקיבא, את ההריגה הנפלאה לבניין בית המקדש. ואת זה אנחנו צריכים להעמיק בשיעור האמונה ולהעמיק בקרבנו. וזה השיח שצריך להיות. לא, יאללה מהר, בוא נעלה. כי הוואקף והמופתי נראה להם שאנחנו שולטים פה. אבל לא מבינים שהבערות שולטת פה. כי כשאנחנו לא נבין, רק כשאנחנו נבין ונערוג לבניין בית המקדש, נבין מה זה בית המקדש, נערוג לבניין בית המקדש, תכלית הכוסף, להחזרת כבודו, לא כבודנו שלנו רק, זה כבוד העולם, כבוד האנושות, האור של העולם, רוצים אור, רוצים בהירות, רוצים דמיון נקי, אתרת דמיון, שכנון הדמיון, בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה, רק כך נדע ונבין ונהיה מקושרים לתפקיד ההיסטורי שלנו, ומתוך כך כולנו ניפגש עם מה שנפגשו שלושת התנאים הגדולים והבינו את מה שעקיבא, רבי עקיבא, לימד אותם והסביר להם בדעת, בהכרה ברורה. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אמן ואמן.